יצא, אולי כדאי, אז טיפה לשמה. כתוב, ויפגע במקום, וילן שם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום, ויעשה מרשותיו, וישכב במקום ההוא. מקום, מקום, מקום. כל כך הרבה פעמים מופיע כאן מקום, כמה פעמים. ויפגע במקום, ויקח מאבני המקום, וישכב במקום ההוא. המושג מקום הוא גם שם של הקדוש ברוך הוא. אדם יכוון את ליבו אל המקום בזמן התפילה. בן נפש החיים מרחיב, מעמיק מאוד במושג למה הקדוש ברוך הוא נקרא מקום, הלשון שהוא מקיים את העולם. הקדוש ברוך הוא מקיים, מחיה את העולם, לכן נקרא מקום. אבל כאן באופן פשוט אומר רש"י, ויפגע במקום, לא הזכיר הכתוב באיזה מקום. אמר באופן כללי, ויפגע במקום, אז ניתן לפרשנות גם במקום, ויפגע במקום, נפגש עם אלוקים, ריבונו של עולם. אבל בכל זאת, מה זה במקום? אלא במקום הנזכר במקום אחר. כתוב, וירא מרחוק את המקום. כתוב בהר המוריה, כשהוא הלך לעקדה, וירא מרחוק את המקום, הוא הר המוריה, שנאמר בו, וירא את המקום מרחוק. ובאמת רש"י בפרשת העקדה אומר, מה הוא ראה? כתוב, וירא את המקום מרחוק. סתם היה לו, ראה את כל הנוף. מה זאת אומרת, וירא את המקום מרחוק? איך הוא ידע מה זה הר המוריה? הוא ראה המון ערים, הוא ראה, אומרים שהמקום שממנו אברהם אבינו ראה את הר המוריה, זה מה שנקרא היום ארמון הנציב, הטיילת, כן. שבאים מכיוון דרום, אז המקום שרואים ממש את הר הבית נפרס לפניך, המקום הראשון שממש רואים אותו, זה הטיילת, אזור הטיילת, כן. אבל במקום כבר רש"י אומר, מה הוא ראה? הוא ראה ענן קשור אל ההר. ככה אומר רש"י. הוא ראה ענן קשור אל ההר. מה זאת אומרת ענן קשור אל ההר? באופן פשוט, שמיים וארץ נשקו. התחברו השמיים וארץ. דהיינו, החיבור הזה בין העניין הרוחני, העניין האלוקי נאמר, לבין העניין הפיזי הארצי, זה סגולת המקום, זה סגולתה של ירושלים, לחבר את כל העולמות, הכל מתחבר, הדברים השמימיים, הדברים הארציים, אז זה ענן קשור אליו, גילוי השכינה מה שנקרא. אז זה מה שהוא אומר, ויפגע במקום, המקום שבו מתגלה השכינה, מתגלה החיבור הזה בין ריבונו של עולם, בין מי שאמר והיה עולם, ובין העולם עצמו, זה היה המקום הזה. ויפגע, אומר, מה זה ויפגע? כמו הוא פגע ביריחו, הוא פגע בדבשת, רבותינו פרשו, נגע, כאילו פגע. לשון תפילה, מה זה ויפגע? לשון תפילה, גם זה, תפילה זה מפגש בינך ובין הבורא. אדם שמתפלל, לא יודע, מישהו כאן מתפלל בבוקר במקרה? לא יצא לך להתפלל. מה זה תפילה? אתה פונה אל הבורא. אתה כביכול נפגש עם הבורא, אתה מתאמץ, אתה ניתן, כן, נפנות אליו, אז זה נקרא פגיעה, פגיעה. זה מפגע, אומר, זה תפילה. מה עניין תפילה כאן? כמו, אל תפגע בי, למדו שתיקן תפילת ערבית. ידוע שכל אחד מהאבות הוא תיקן אחת מהתפילות. ככה חז"ל אומרים. אברהם תיקן תפילת שחרית, שכתוב שבהשכם אברהם בבוקר. למה הוא השכים בבוקר? להתפלל תפילת ערבית. יצחק תיקן תפילת מנחה, יצא ניסוח בשדה לפנות ערב, אז זה תפילת מנחה. ויעקב תפילת ערבית, מכאן לומדים את הדבר הזה. ורבותינו פירשו לשון תפילה כמו ואל תפגע בי, למדנו שתיקן תפילת ערבית. ושינה כתוב ולא כתוב ולא כתב והתפלל, ולמדך שקפצה לו הארץ, זאת אומרת, לומדים עוד דבר מהעניין הזה, כמו שמפורש פרק גיד אנשי, שהוא קפצה לו הארץ, דהיינו, הארץ כאילו באה לקראתו. מה זה קפצה לו הארץ? כאילו אתה עומד כאן, ומחר כמה קילומטרים, הארץ קופצת ובאה אליך. יש משקפת שמקרבת, נאמר, יש... אתה מסתכל, אתה עומד ברחוק ואתה רואה את מה שרחוק, אתה רואה אצלך קרוב. קפצה לו הארץ. תשאלו אותי איך זה נעשה שקופצת הארץ. אומר ארץ, אני לא יודע, אבל זה נעשה. יש? אבל העניין הוא כזה שאנחנו רגילים לעולם פיזיקלי. עולם פיזיקלי כאילו נשלט על ידי חוקי טבע. הארץ לא יכולה לקפוץ, היא במקומה. על פנה. אבל תארו לעצמכם שיש מערכת שהיא יותר חזקה מהעולם הפיזיקלי. מערכת אלוקית, שהאלוקים הם מעל הכל. לא יודע, שמעתם, הודיעו בחדשות שהוא כל יכול. אתם לא שמעתם על זה. כל יכול. הכל יכול הזה, זה לא אמירה. הוא באמת כל יכול. אז כשהקדוש ברוך הוא רוצה להקפיץ ארץ ולקרב אותה ליעקב, עוד מעט נראה גם את החמה, הוא אומר לחמה באמצע השמיים, יאללה, עכשיו זהו, עכשיו אני רוצה שהוא ילך לישון, אופ, לחלום חלומות, אז השם משוקד באופן, מה, אל תגזים, מה, אפשר לשנות את המסלול? כן, שמש בגבעון דום, וירח, ומקרלון, שאלו אותי איך זה נעשה.
איך זה נעשה?
על ידי כל יכול. ריבונו של עולם, עושה מה שהוא רוצה. לנו זה נראה כדבר, אני יודע, מיסטי או משהו כזה, לא, לא מעולם הזה. אבל התורה באה ללמד אותנו את האמונה, לא רק במציאות הקדוש ברוך הוא, אלא גם ביכולת של הקדוש ברוך הוא, שהוא אין, הוא לא מוגבל. החומר, החוקי הטבע, כל הדברים הם לא מגבלים אותו. כמו קריאת ים סוף ודברים אחרים. אז גם כאן הוא אומר, ארץ קפצה לפניו. למדך שקפצה לו הארץ. כי באה השמש, היה לו לכתוב, ויבוא השמש והיה לנשם. מה זה כי באה השמש? כי באה השמש משמע ששקעה לו חמה פתאום, שלא בעונתה. מדוע? כדי שיעלין שם, לפי הלוז האלוקי, הוא היה צריך עכשיו ללוז. במקום הזה דווקא של הר המוריה. אז אם השמש הייתה שוקעת עוד חצי יום נאמר, אז איפה היה הולך ללון? היה מתרחק משם. אז הוא, כאילו כל הבריאה כולה נרתמה לטובת יעקב אבינו והחלום שלו וכל השכיבה שלו דווקא במקום הזה, החמה, לכבוד, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא ברא לכבודו, אבל לא רק לכבודו של הקדוש ברוך הוא, גם לכבודנו, כן? כל מה שנברא בו, גם בדקתי גם היום, השמש זרחה הבוקר, שמתם לב, לכבוד מי? אתם לא יודעים לכבוד מי? נכון, לכבוד עם ישראל. כן, הבוקר שמתי לב שהשם זרחה לכבודי. לא, באמת, שמתי לב. ביי, תודה רבה. כי מה זה השמש בסך הכל? היא עושה רצון? רצון קונה, כן. אבל רצון קונה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שעם ישראל יגאל, נאמר. אז כל זריחה של שמש היא באה לשרת את המגמה הזאת של גאולת עם ישראל. גאולת עם ישראל זה גם גאולת האנושות, גאולת העולם. זה לא רק כזה. אז כל המערכת הטבעית הזאת שהיא נראית לנו כאילו לא מונהגת ואין לה מגמתיות ואין לה תכלית, אלא היא סובבת סביב עצמה כל הזמן, זה לא נכון. יש לה מגמה, יש לה רצון, מה? הרצון הוא באמת לגלות את אור השם בעולם דרך עם ישראל, דרך הבריאה. לכן כל זה משרת את המגמה הזאת. אז זה מה שאומר, השם משקע לכבוד יעקב. יעקב היה צריך באותו רגע, באותו זמן, ללכת לישון. אז אומרים לשם, תנה לה פקודה, שמש, תשקיע. היא שקע. אז זה מה שאומר כאן, אומר כאן רשי. כי באה השמש. ויעשה מרשותיו את האבנים, ויקח מאבני המקום ויעשה מרשותיו, השען כמין מרזב סביב לראשו. דיינו מין קיר של להגן על הראש שלו. מדוע? שירא מפני חיות רעות. שאלו אותי, יעקב אבינו צריך לפחד, כל כך בדבוק לאלוקים צריך לפחד מחיות רעות? כן. יעקב אבינו מצד אחד הוא קשור לאלוקים, מצד שני יש עליו אחריות על עצמו. אז הוא מגן על עצמו מפני חיות רעות. התחילו מריבות זו עם זו. כל האבנים רבות אחת עם השנייה. על מה אתם רבות? זאת אומרת, עלי יניח צדיק את ראשו. זאת אומרת, עלי יניח. מיד עשן הקדוש ברוך הוא אבן אחת. אתם כאלה אידיאליסטים? אתם רוצים כולם לשרת את ה... את הצדיק הזה, ידביק אותם כולם ביחד, וזה מה שנאמר, ויקח את האבן, אותם האבנים נהפכו לאבן אחת, אשר שם מרשתם. בעל מסילת ישרים, שהוא מביא את הדבר הזה, בהתחלה שם אומר, חובת האדם בעולמו, אז הוא אומר שכל העולם בא לשרת את האדם. אז שם הוא מביא את הסיפור הזה שלהם. שהאבנים רבו ביניהם לשרת את האדם. איזה אדם? הצדיק. זאת אומרת, האדם יכול להיות במדרגה כזו שכל מה שקיים עומד לשרת אותו, דיינו לשרת את המגמה של הצדיק. מה המגמה של הצדיק? גילוי הטוב בעולם. אז האבנים אומרות, עלי יניח צדיק, זה איזה זכות יש לנו שדרכנו מתגלה אור השם בעולם הזה. אז זה העניין שהם רבים. לכן האדם יכול בבחירתו החופשית להפוך את כל מה סובב אותו, את הבגדים שלו, את החדר שלו, את כל מה שהוא עושה, לדבר נפלא. כולם משרתים איזה מגמה עליונה. אבל אם חס ושלום אדם מקולקל ומתקלקל, אז פשוט הבגדים מתביישים, אומרים, זה, בשביל זה יצר אותנו, בשביל הקלקול הזה. הנה, עכשיו זה שולחן, מה עושים על השולחן הזה? לומדים טוב. אתם שמים לב שהוא מחייך על השולחן הזה, מבסוט חלס. למה עושים עליו דבר טוב? אבל אם חס ושלום, השולחן הזה משחקים עליו קלפים, ואיך אומרים, כל מיני אימורים, כל מיני דברים כאלה, מה עושה השולחן? מוריד דמעות, ממש, מסכן. בשביל זה זה צריך, בשביל הקלקולים האלה. אז זה האבנים האלה. האבנים האלה, ברוך השם, אנחנו הולכים לשמש את הצדיק הזה, אז רבו ביניהם, על מי יניח צדיק זה? אתם רוצים? בסדר, נאחד את כולם ועשו אותו אבן אחר. וישכב במקום ההוא לשון מאות. באותו מקום שכב, אבל 14 שנים ששימש בבית עבר, לא שכב בלילה, היה עוסק בתורה. זה למדנו בסוף הפרשה הקודמת, שאברהם אבינו, יעקב אבינו, סליחה, כשהוא, לפני שהוא הלך לחורן, הוא הלך ללמוד 14 שנה בבית מדרשו של עבר. למה הוא הלך ללמוד שם? הוא פשוט היה צריך להתמלות באמונה, בתורה, בירת שמיים, כל זה, על מנת להתמודד עם לבן, עם חרן, עם המקומות הלא טובים האלה. אותו דבר גם כאן. תמיד אומרים, יש מכינה, מכון מיר, מה זה מכון מיר? ובאים למכון מלשון, כמו בית מדרשו של עבר, מתמלים בתורה, בירה, באמונה, למה? אתה יוצא לחיים אחר כך. מאיפה יהיה לך את הכוחות, את היכולת להתמודד עם החיים מחוץ לעולם, מסגרת הישיבה. אבל זה, יעקב, לומדים יעקב. אבל מה, הוא לא למד 14 יום, ולא 14 חודש, כמה הוא למד?
14 שנה.
14 שנה. 14 שנה, אדם יושב ולומד, פשי! זה נותן לו עוצמות, הוא יכול היה... תיתן אמת ליעקב, להיות אמיתי בכל מצב, גם במצבים שעל מדי שקרה יכול היה לשמור על אמיתיות. טוב, אנחנו ראינו שיש להבדיל בין בקריאת המגילה בין כפרים ויערות ועיר גדולה או כרך. אומרת המשנה, משנה ג', איזו עיר גדולה? כל שיש בה 10 בטלנים. פחות מכאן, הרי זה כפר. זאת אומרת, הגדלות היא לא גדלות כמותית, אלא הגדלות היא גדלות איכותית. יש להבדיל בין גדלות כמותית לגדלות איכותית. אצל אברהם אבינו כתוב, ועשך לגוי גדול. אין הכוונה שנהיה מיליארדים, אלא הכוונה... גדול מבחינה איכותית, אתה תהיה בעל השפעה, העם שלך שיצא ממך, יהיה בעל השפעה עולמית, למרות שכמותית הם לא רבים, אתם מעט מכל העמים, אבל איכותית אנחנו ענקיים. אותו דבר לגבי עיר גדולה, הוא אומר, עיר גדולה זה לא שאלה כמה מיליונים יש, יכולה להיות עיר גדולה עם מיליונים, והיא כפר, מבחינת כפר. למה אין את הגרעין הזה, האיכותי, שהוא לומד תורה או מתפלל, כמו שמפרש מה זה הבטלנים האלה, הבטלים מלאכתם מצויים תמיד בבית הכנסת בשעת התפילה. פחות מכאן, אם יש בה פחות מ10 בטלנים, הרי זה כפר, הוא מקדים ליום הכניסה, כמו שלמדנו, שהם קוראים ביום שני וחמישי. כן, לדוגמה אני אתן, יש עיר גדולה, קוראים לה, קוראים לה לעיר הזאת, נניח, לא יודע מה העיר הכי גדולה בעולם, אני לא מתמצא, אבל נניח טוקיו, עיר גדולה. טוקיו, כמה? יש, אני לא הייתי בטוקיו אף פעם, יש שם עניין כל יום. מה אתם אומרים? יש שם 10 בטלנים?
כן.
כן, איך אתה יודע? אה?
יש שם את כל אנשי
עסקים בישראל. יכול להיות, אני לא יודע. אתה נלמד עליה זכות. אבל נניח שבטוקיו אין 10 בטלנים שכל יום מופיעים בבית הכנסת, יכול להיות שיש שם 9 או 10 בערך. הזדמנו בית חבד. בית חבד מזכים את כל המקום. כל מקום, על ידי מניין. אז כל העירה הענקית הזאת היא כפר מבחינתנו. זה כמו בית בלי מנורה. חושך שם. העשרה בטלנים זה האור של העיר הזאת. הם נותנים מימד איכותי, גם היום למשל. יש יישובים, יש יישובים, יש ערים, יש... היום כמעט כל עיר בארץ הזאת. יש מניינים, יש בתי כנסת. פעם זה לא היה כך. פעם היית בא לעיר, אז לא היה מניין, לא היה בית כנסת, לא היה... אתה צריך ללכת לנסוע מרחקים בשביל להגיע לאיזה בית כנסת, למשהו כזה. היום, בגלל ריבוי התורה ובעלי התשובה וכל זה, אז כמעט בכל מקום יש מניין. אז זה נקרא דבר גדול. דבר גדול, איפה שיש תורה, איפה שיש תפילה, איפה שיש חיבור לריבונו של עולם, מצידנו, מצד העובדים את השם, זה הופך את המקום למקום גדול. טוב, נסתפק בזה להיום. בוא נראה את האורות. בטלים מלאכתם. היה חינם את
הצורך.
זה מה שהם עושים באמת. הם מקבלים תמיכה, ככה הפרשנים אומרים, אתה היום, אתה מתחיל לעבוד ב9 גם, נכון? יש אנשים, פעם זה לא היה ככה. פעם אדם היה קם בבוקר, הוא הולך לרובם, עבדו עבודת כפיים בשדה או משהו כזה. היו, לא היה להם זמן לשאול בית הכנסת, כל הדברים האלה. אז הציבור היה תומך בהם. והם היו בטלים ממלאכתם, פשוטו כמשמעו. ויושבים ולומדים. גם היום יש יישובים דתיים בדרך כלל, שהציבור מחזיק כולל בתוכו. אני זוכר במושב קשת, בשעתו, אני לא יודע, היום גם יש שם מוסד חינוכי. אבל בעצמו, אז היה כולל. רק שהוא 10 בטלני. זה הפך את היישוב לדבר לגמרי אחר. בעצמו היום יש יישובים. רואים בזה עלת מדרגה, קוראים לזה. היישוב מדרגה גם אחר. יש שם 10 כאלה שיושבים ולמדים תורה ומתפללים. אנחנו בפרק ט', נכון? באמת, חסרון רוח הקודש בישראל הוא לא חסרון שלמות, כי מום ומחלה. צריך להבין, קודם כל, מה זה רוח הקודש? רוח הקודש זה המדרגה האמיתית שלנו. עם ישראל, עם של נביאים אנחנו, אומרים חז"ל שרוח הקודש זה הכנה לקראת נבואה. זאת אומרת, תרום נבואה זה רוח הקודש. או כמו במסילת ישרים, סוף מסלול במסילת ישרים זה מדרגת רוח הקודש. אז הייתי אומר, נו, רוח הקודש, דבר שישלמו, זה יחידי סגולה, שייך ל... אומר הרב כאן חידוש גדול, הוא אומר, לא נכון. הוא אומר, אדם שאין לו רוח הקודש, שלא זוכה לרוח הקודש, זה מום. לא סתם מום, הוא אומר, זה מום ומחלה, ואם אדם בארץ ישראל אין לו רוח הקודש, וואי, וואי, וואי. ובארץ ישראל היא מחלה מכאבת, זה כואב, שהיא מוכרחת להירפא, כי אני השם רופאך. צריך להבין כאן דברי הרב. הרב בוודאי ובוודאי זכה לרוח הקודש. הוא עצמו זכה לרוח הקודש. מה זה רוח הקודש? אמרנו, זה מדרגה בקרבה לאלוקים, שאדם זוכה להתקרב לאלוקים. אז הוא, כשהוא זכה לדבר הזה, לא רק הוא, כל גדולי ישראל אמרו, זה מהות עם ישראל. המהות של עם ישראל זה רוח הקודש. המייחד את עם ישראל, נאמר, מכל העמים, זה לא הגוף שלנו, אלא זו הנשמה שמופיעה במדרגה כזאת שקרים לה רוח הקודש. אז כשזה לא קיים, הרוח הקודש, אז זה דבר, זה כהן מאוד, למשל למה הדבר דומה? לאדם שלא עלינו נולד עם פיגור שכלי. כמה צער יש? כמה כאב יש? להורים, לכולם, וואי, 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 אין. הוא לא יכול ללמוד, הוא לא יכול להתפתח, הוא לא יכול... אז כולם מבינים שהצער הוא צער ממשי, הדבר הזה. הרב שיודע מה זה המהות של כנסת ישראל, ועם ישראל, ונשמת ישראל, הוא אומר, המהות שלנו זה הופעת רוח הקודש. כשזה לא קיים, זה צער גדול, זה כאב גדול. כאב לכלל, כאב לפרט. ובאמת, תפתחו בקשה את האורות בדף צדיק זין. צדיק זין. כאן הוא מדבר על רוח הקודש. וגם סעיף סמך ת' כן. התשובה הגדולה שתחיה את האומה ותביא גאולה לה ולעולם תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש שיתרבה בה. זה לא יהיה נחלת בודדים ויחידים, אלא זה יהיה דבר רוחבי, עממי. הוא מסביר מה זה רוח הקודש. כישרון הנבואה במקורו, קודם שהוא מתפתח במלואו, הרי רוח הקודש אשר נזדבג לישראל בתחילת מתם. זאת אומרת, מעמד הר סיני זה הופעת רוח הקודש. זה הופעת, כן, הדבר הזה נכנס בגנים של עם ישראל. אותה מעמד של נבואה של רוח הקודש. רוחך הטוב נתת להשכילם. רוח קודש זה אינו שם מבחירי האומה. בכל דור ודור יש אנשים בעלי רוח הקודש. מפעמו בכל ישרי לב, לפי שיעור וערך מיוחד, לכל אחד לפי מידתו. מרומה ומעדן את רוח גדולי הדעה, חכמי לב, העוסקים בתורה לשמה, גדולי הנדיבים, שכל המשכת חייהם הרוחניים הוא נחל גדול של טוב וחסד. וכאן מעריך בדבר הזה. אז זה יהיה נחלת כולם. וגם בסעיף עין הוא כותב אותו דבר. התשובה הנועדה לישראל... לרומם את קרנם בגאולה שלמה, מתי? תבוא על ידי השבת עוז רוח הקודש, שהוא הסגולה הנבואית בהתחלתה, המתפשטת לא על פרטים, אלא על האומה כולה. זה יהיה עם של נביאים, על כל האומה כולה. מתוך שרוח עליון הזה מתאמץ להופיע, מתגרשים ונידחים רוחות קטנים ממנו, הוא כאן מעריך בדבר הזה. אז זה מה שהוא אומר, שרוח הקודש זה לא איזה דבר ייחודי לכמה אנשי סגולה או משהו כזה. זה הטבע שלנו. כשהטבע חסר, אז יש צער ויש כאב. אבל הטבע יחזור, רוח הקודש תחזור במהרה בימינו, אמן.